מדברים אמזון, הפודקאסט שמקלף את שכבות העולם הסבוך של אמזון, עם עמית רוזנטל ואלי ונטורה, שני יזמים ותיקים ומנוסים בעולם האי-קומרס. בואו נצא לדרך.
ברוכים הבאים לפרק מספר 19 של מדברים אמזון. אני אלי ונטורה, איתי פה לידי עמית רוזנטל. הפודקאסט שלנו בחסות רוזנטל לוגיסטיקה, המתמקדת בפתרונות שילוח מתקדמים לחברות ויזמים בתחום המסחר האלקטרוני ואמזון בפרט. ולמי ששומע את זה ככה בחדר כושר, בפודקאסט, או אפילו רואה אותנו ביוטיוב, אני מזכיר שאת הפודקאסט שלנו אפשר לשמוע גם בספוטיפיי, גם בגוגל פודקאסט, גם באפל פודקאסט, ובערוץ שלנו ביוטיוב. מה קורה, עמית?
מה המצב, אלי? וולקאם, תודה רבה, אני בסדר גמור, ואצלך?
אחרי החגים שמח, מה שנקרא. פרק הזה ישודר בדיוק אחרי החגים, ורגע לפני ה-Q4, ככה ש... ההתרגשות מבעבעת, גם זה שהילדים חזרו לבית ספר, וגם זה שהקריסמס ממש פה מעבר לפינה.
חייב להגיד לך שאומרים פה במשרד אצלנו הרבה היום, כאילו אחרי החגים שמח, זו פעם ראשונה שאני שומע ברכה מהסוג הזה, אבל למי שיש ילדים יכול להבין אותנו, בוא נגיד את זה ככה. הבאנו היום אורחת מכובדת ביותר, אני רוצה להגיד, אני מכיר אותה, נראה לי, תנועה לפחות 3 שנים, נועה היא 7-figure seller ו-online coaching consultant. נועה, מה המצב? Welcome.
אהלן, אהלן.
אנחנו ניגע ב-online selling consultant שעמית פה שבר שיניים להגיד, שזה מאוד 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 מעניין. אבל קודם כל בואי נכיר את תחילת הדרך. מתי הגעת לאמזון? איך הגעת לאמזון? מה את עושה חצי שנה לפני שנכנסת לאמזון?
וואו. טוב, אני התחלתי אמזון ב-2016. במהלך חופשת לידה. זה מה שעשיתי חצי שנה לפני זה. בעצם לא תכננתי את זה, אבל הבת שלי לא כל כך קיבלה את זה שהיא, מה שנקרא, מועמדת להתקדם הלאה, והיא נולדה, זהו, אז היא די הייתה עקשנית ומחתה כל היום ורצתה רק את אמא, ובשבילי זה היה די משברי, כי תכננתי להמשיך ב...
מה עשית לפני זה?
דברים הרגילים שלי. אז עבדתי עם בעלי בעסק שלו, הוא וטרינר, יש לו מרפאה וטרינרית שעמית מכיר, שעובדת 24 שעות, שזה גם עסק שהקמנו פחות או יותר ביחד, ועבדתי שם בהתחלה בתור מדקרת רפואה סינית לבעלי חיים, שלמדתי את זה שנתיים וזה היה מדהים, אחר כך עזרתי לו עם כל הנושאים היותר ניהוליים ואדמיניסטרטיביים וכל נושא הפרסום כמובן והשיווק, והייתי בלחץ שאני רוצה לחזור לעניינים ושבאמת הייתי ככה, לא היה לי מחליף או לא חשבתי על מחליף, וכשהבנתי ש... גלי, הבת שלי, זה פשוט זה לא ילך, היא ממש הייתה נידית ביותר, אז נכנסתי מזה למשבר, אני חייבת לציין בתור מי ש-action takers וכאילו לא יכול לשבת בשקט דקה, זה די תסכל אותי ועברתי איזשהו תהליך עם עצמי שבסופו של דבר שחררתי את זה והבנתי שמישהו אחר יעשה את זה וזה עדיין בסדר והכל יהיה בסדר, גם אם אני לא יהיה שם. וזה הוביל אותי בעצם בכלל לפתיחות לאופציות אחרות בחיים שלי. אמנם לא חיפשתי כלום, כי הייתי ממש, הייתי כאילו במשך שנה כמו אישה אחרי לידה בחודש הראשון. כמה ישנה, חצי אישה, עוד זה ככה, במשך שנה. אז ברגע ששחררתי את העניין הזה של העסק ושל זה שאני לא הולכת לחזור וקיבלתי את זה, אז התחלתי להסתכל, מה שנקרא, ליהנות מזה שאני לא עושה כלום. בשבילי זה היה לא לעשות כלום, כי זה ממש היה בניגוד גמור לכל מה שאני רגילה. אז התקלתי באיזשהו case study שהראו איך מישהו עושה מ-0 ל-3,000 דולר בחודש באמזון. זה היה אורי ואורי.
So simple.
סור סיפל, כן. אז וואו, ראיתי את זה, ואמרתי, איזה מגניב, ומה מה, כאילו, מה קורה שם, ועקבתי אחרי הקייס סטאדי הזה, והתחלתי להתעניין בזה, התחלתי להיכנס לקבוצות, לראות מה קורה בפייסבוק, כל מיני קבוצות שדיברו על אמזון, ושמתי את זה באיזושהי פינה, כי זה לא היה כמובן משהו שיכולתי לפתח באותו רגע. ככה במקביל לעניין הזה, מעצם היותי בבית וחייבת לעשות דברים, הייתי מה שהמון עסוקה בלארח אנשים בבית, וכאילו להזמין חברים ומשפחה ולהיות, כאילו ליהנות מזה שאני בבית, ויצא לי ממש רגע של הארה, בוא נגיד את זה ככה, שבו תוך כדי זה שאני נגישה אוכל וככה מארגן את השולחן וזה, קלטתי שיש איזה רגע שזה תמיד מבאס אותי בשולחן, שאני באה לשים את הכלים של האוכל, ואין איפה לשים אותם, כאילו צריך להביא את כל התחתיות שם, ברזלים, כל מיני דברים, ומתחילים בקיצור להרוס את כל השולחן ו... זה ביאס אותי, וקלטתי את זה, היה איזה רגע, ואני כאילו ממש זוכרת את הרגע הזה, ופה אמרתי, אני אמצא פתרון לדבר הזה, זה לא יכול להיות, ושם זה התחיל בעצם, הרגע הזה שאמרתי, אוקיי, אני יכולה ליצור דברים שלא קיימים בעולם הזה, ולפתור לאנשים אחרים את הבעיה שיש לי, וככה התגלגל המוצר הראשון שלי, שבעצם הייתה המצאה, סוג של המצאה, של פתרון לדבר הזה, ואז בעצם זה מתקשר למה שאני עושה היום, שדיברנו על אונליין קונסלטינג ביזנס, שזה בעצם עוזר לאנשים לפתור בעיות מסוימות לאחרים, אז ככה זה התחיל באמזון.
כלומר, את לא הלכת במסלול הרגיל של, אוקיי, בוא ניקח קורס, בוא נעשה מחקר שוק, בוא נראה מה אנשים קונים, בוא נחפש את הנישה.
אז קניתי קורס, כן קניתי קורס, וראיתי את התהליך הראשוני שאז היה לעשות 70 מוצרים, רשימה של 70 מוצרים שעומדים בקריטריונים של מה הרנקינג שלהם, מה הריוויוז שלהם וזה וזה, כל מה שנקרא פרמטרים שבודקים את השוק ואת התחרות, והבנתי שבעצם מדובר בסוג של מודלינג ולשפר איזשהו משהו קיים שאנשים מוכרים, ופשוט לנסות לנצח את התחרות. מה אני אגיד לכם? זה לא ריגש אותי, זה ממש לא ריגש אותי, וזה מה שנקרא, בוא נגיד, הצעד, הפעם הראשונה שאמרתי, וואלה, כולם עושים ככה, אבל אני לא עושה ככה, כאילו, אני לא ממשיכה. עשיתי שני מוצרים ברשימה, עד שהבנתי שכאילו אני מפסיקה את הרשימה. והתקשרתי באמת למנטור של הקורס, ואמרתי לו, תקשיב, אני לא יודעת מה לעשות, אני חושבת על רעיון כזה, זה לא נמצא, אין את זה באמזון, אין לי מידע על זה, לא יודעת מה זה, ואז הוא אמר לי, תראי, זה יכול להיות כמו חומוס, או שזה יצליח, או שזה לא יצליח, אבל זאת אומרת, יש, אתה יודע.
אחת הבעיות בפרסום מוצר, ביצירת מוצר שלא נמצא באמזון, זה שאמזון זה מערכת מבוססת מילות מפתח, ותמיד הפחד הגדול הוא מה הלקוח יחפש כדי למצוא אותי. אני לא, אולי לא יכולה להופיע במקומות שאנשים לא מחפשים אותם, אז אם אני צריכה להמציא את הגלגל, ואז לעשות פרסום חיצוני.
רגע, אני רוצה לשאול, יש עוד מוצרים כאלה היום בכלל באמזון שלא קיימים להערכתכם? שזה סתם שאלה...
ברור.
יש, בוודאות, תשאל אותי אם אני אשיק את המוצרים האלה באמזון? לא. היום לא. אבל אז לא ידעתי מה שאני יודעת היום.
הבנתי.
כאן הייתי מאוד אימפקט דריבן, ורציתי לעשות יצירה, ורציתי לשנות את העולם, אוקיי? אז זה, באתי בשביל זה, אז...
אבל בואי, גם 2016 זה לא 2021, 2016 זה 2021, זה תקופה אחרת.
לא רק זה, זה גם, בוא נגיד, ההשקעה הראשונית שלי הייתה 7,000 דולר, לקח לי עוד איזה 30, בין 30 ל-40 אלף דולר, השקעה בפרסום,
ושתוך
את התקליט לפרופיט. זאת אומרת, המשכתי להאמין בזה, טוב, אני אגיד לכם בקיצור, המוצר הזה בסופו של דבר הבנתי שאני הולכת פה על סטארט-אפ, ואין פה תוכנית עסקית מבוססת, ואין פה ניהול סיכונים, מה שנקרא מבוסס דאטה, מה שאנחנו היום יודעים, מה שכולם יודעים וגם ידעו אז, אבל אני לא רציתי להתבסס על זה, והשקתי את המוצר הזה. המוצר מחר מחירה ראשונה ב-30/10/2016, שזה היה ממש...
וואו, רגע לפני הקריסמס.
כן. וגם היה לי גם איזשהו סוג של מזל שכשעשיתי את המוצר הזה, אז עשיתי לו כמה וריאציות, ואחת הווריאציות הצבתי מוצר כזה לקריסמס, עם קריסמס, ועם זה, ווואלה, זה היה מזל, כי לא הייתי כל כך מודעת ל... הבנתי ש... כאילו, ידעתי ש-Q4 זה הזמן, אבל לא הייתי מודעת לכמה זה יעזור למוצר הזה לתפוס. ואפרופו מילות מפתח, אנשים חיפשו דברים וראו את המוצר שלי, הקליקו, ואז אמרו, זה לא מה שאני מחפש, לא מכיר את זה, ויצאו. אז היה לי המון המון קליקים שעלו לי הרבה כסף ולא נגמרו במחירות. וזה היה...
זה מוריד את אחוז ההמרה ומדרדר אותך למטה בתוצאות החיפוש, עושה המון המון נזק, יותר נזק.
לא היה לי גם מקום גבוה בתוצאות חיפוש, כי זה היה, לא היה לי, זה היה, אתה יודע, מוצר חדש, הכל. והיה עוד משהו, איך שסיימתי את ההזמנה והתחלתי, מה שנקרא, לחכות לייצור ולשליחת המוצר, אמזון הודיעו והתחילו לעשות את האכיפה שאסור לעשות חלוקות, זאת אומרת, אין חלוקות, כל הנושא של הריוויוז ולא עושים חלוקות מורת ריוויוז, וזה עד אז זה היה חופשי על הבר, וזה היה תוכנית גם שאיך שלמדתי להשיק, כאילו הבנתי שזה מה שאני אעשה בפאזה הבאה, אז לא דאגתי מהשקה, ואז פתאום אמרו את זה, ופתאום הקורס לא היה רלוונטי, פתאום לא ידעתי מה לעשות, כי כאילו... כל מה שנקרא אסטרטגיה בכלל לא, איך להגיע למעלה, לעמוד ראשון למעלה, זה פשוט לא היה אפשרי. אז, אבל אני...
למאזינים לצעירים מבינינו, אלה שהתחילו למכור ב-2017 בצפונה, נספר שפעם בתקופת הדינוזאורים, אנחנו מדברים הרבה על תקופת הדינוזאורים בפרקים שלנו, היה אפשר פשוט לחלק המון מוצרים עם איזה קופונים או מולות מפתח, ואופ, אנחנו מדורגים גבוה, עד שאמזון באמת הפכה את זה ללא חוקי. למרות שזה לא היה חוקי מאז ועד
עולם. זה לא היה, כן. אבל זה היה הדרך שכולם השתמשו בה, ואמזון גם העלימו עין, וכולם נהנו מזה, עד הנקודה הזאת שפתאום הם לא רצו, לא הסכימו, וכמובן הם רוצים את ה-customer experience, רוצים שהלקוחות יסמכו על ה-reviews, ואין ספק שיש בזה היגיון, אבל... אז זה היה שוק, והמזל שלי זה שאני כבר שילמתי, זאת אומרת לא היה לי דרך חזרה, שילמתי כבר את ההזמנה, הייתי כבר all in, ואנשים אחרים שהיו בסביבתי, הרבה אנשים ויתרו והפסיקו, בגלל שהם פשוט פתאום אמרו, וואלה, איך לנצח את זה, גם ככה יש לך חוסר ביטחון כיזם, כשאתה עושה דברים כאילו פעם ראשונה ו...
איך ניצחת את זה, נועה? איך בעצם עשית שיפטינג בראש ושינית את ה...
זה בראש, זהו, שיפטינג בראש.
אז דבר אחד כבר הייתי בפנים, אוקיי? אז לא היה מצב לא להתחרות, כאילו, לעזוב את התחרות מזה, כבר לא היה. היה לי כבד, היה לי כאבי בטן. עשיתי את המקסימום, לקחתי את הצלמת הכי נאמבר וואן שאני חשבתי אז, עשיתי את כל מה שחשבתי שצריך, למשל, לא עשיתי שום פוטושופ, עשינו ממש סידורי שולחן לכל וריאציה, עם יום צילומים, עם סטים והמון, זה ממש השקעתי מה שאני חשבתי, כן? להגיד לך היום שזה חייב? לא. אבל עשיתי בבית שלי, אמרתי, אוקיי, אני מתאבדת על זה בכל הכיוונים, ועשיתי מה שחשבתי שנכון אז, כמובן שהיום כבר הייתי יכולה לעשות זה בצורה יותר יעילה, אבל זה מה שהיה מבחינת מיינדסט, אמרתי, אוקיי, אני הולכת to kill it, לא משנה מה.
כן, אבל יש פה עניין של ניהול סיכונים, שעמית התחיל לגעת בו, ואני רוצה להתעכב עליו קצת. הרבה פעמים באמזון, במיוחד לסלרים החדשים, אבל אני מודה שזה קורה גם לי, אגב, קורה לי עכשיו עם מוצר שהשקתי לפני חצי שנה בערך, שאת משקיעה כסף, משקיעה, משקיעה, משקיעה בפרסום, ועושה עוד סט צילומים, ועוד סרטון חדש, ופרסום חיצוני, ובלוגרים, ועושה המון 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 פעולות, וכמו שאמרת, לוקח זמן עד שאנחנו מגיעים לרגע שבו אנחנו מתחילים להרוויח, ויש המון סלרים שעוצרים רגע ואומרים, אוקיי, רגע, שמתי כבר 20-25 אלף דולר, כי את זרקת שאמרת פה בערך 37 אלף דולר עד שהתחלת להרוויח, אז זרקתי 20-25 אלף דולר, אולי זה הזמן להגיד, הכל טוב, נכשלתי, למדתי מהכישלון, עכשיו בואו ניקח את כל מה שלמדתי ונעשה משהו חדש. ולא ממש יודעים שבאמת מעבר לפינה נמצאת ההצלחה. עכשיו, עוד פעם אני אומר, אין פה שחור או לבן, כי אני נמצא בנקודה הזאת עכשיו, שאני יודע שההצלחה נמצאת פה. אני לא באמת יודע אם ההצלחה נמצאת בעוד 30 אלף דולר שאני הולך להשקיע, או בעוד 3,000 דולר.
אוקיי, אז נכון, אז זה גם העניין של המיינדסט, וזה גם העניין של מה שנקרא do the right things long enough consistently. זאת אומרת, וזה המתכון להצלחה בעצם. עכשיו, אתה לא יודע תמיד באמת איפה זה, זאת אומרת, מתי זה יגיע, אבל אני הייתי כבר מבחינתי, הרגשתי שאני מושקעת. עכשיו, מה חיפשתי? חיפשתי את הפרוף שהמוצר שלי טוב. אז ברגע שהוא הגיע לאמזון, ואנשים היו מקליקים, אני התלהבתי. אמרתי, וואי, כאילו מעניין אותם, התמונה טובה, משהו כאילו עושה להם את זה. אבל לא הצלחתי, זאת אומרת, הייתי רואה המון הוצאות של פרסום, ובקושי מחירות, וממש פעם בה הייתה לי איזה מחירה. עשיתי כמובן גם, מצאתי בפייבר כל מיני מגזינים כאלה של נשים, וכאילו, לא מגזינים, איך זה נקרא, בלוגים, וכל מיני כאלה פורטלים וזה, ועשיתי כל מיני פעולות שבאמת אני לא יכולה, מה שנקרא, to track it, אני לא יודעת מה עזר, אבל פה ושם הייתה מחירה, ופתאום התחילו reviews, והreviews היו מטורפים. ממש כאילו, וואי, בחיים לא חשבתי על כזה פתרון, איך לא ידעתי על זה קודם, זה מדהים, 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 תמונות, וידאוים, דברים. עכשיו, אני בינתיים מפסידה כסף, כי אני משלמת יותר, אבל יש מחירות, ויש תגובות, אנשים אוהבים את זה. ופשוט הייתי בהתרגשות, לא עניין אותי כל כך הכסף באותו רגע, אמנם זה לא היה, זה כסף שלא היה לי, כאילו, זה הייתה הלוואה שלקחתי, אבל הרגשתי שהמוצר הזה הוא באמת טוב, ויש לי את האישור, הוא פשוט הרגשתי שהוא צריך להיחשף יותר, ואני פה בשביל לתת לו מה שהוא צריך, לא כל מוצר זה אותו דבר, כל מוצר צריך משהו אחר, אבל במקרה הספציפי הזה, המוצר ישר הבנתי כתוצאה מהפידבקים, דרך אגב אפילו לא עשיתי טסטים שהיום אתה יכול לעשות, היום אתה יכול להיכנס, יש אתרים שאתה יכול להעלות תמונות ולהגיד מה אתם רוצים, את זה או את זה, אתה יכול לעשות כל מיני מרקט ריסרצ' ממש עם קבוצות אמיתיות וזה, אני בכלל לא עשיתי את זה, ככה שאפילו העיצובים, הצבעים, הדברים האלה זה היה
יריעה באפלה.
כן, אפשר להגיד בדיעבד, סוג של חוסר אחריות. בקיצור, זה, אנשים אוהבו את זה, ובגלל זה אני לא הפסקתי, כי זה לא היה בכלל אצלי בראש להפסיק, זה רק היה מתי אני, כאילו, מתי אנשים יתחילו לחפש את זה, לרצות את זה, ובגלל שגם היה לי טיימינג מעולה, וזה באמת מאוד עזר לי, זה העיף לי את ההשקה, זה שהייתי כאילו בנובמבר עם המלאי, ובמוד של לדחוף, וזה פשוט הרים את זה, זה לקח, אמרתי לך, עוד איזה 30-40 אלף דולר, מעבר להשקעה.
אז בוא נדבר על הרגע אחרי ההצלחה, כי יש איזו בעיה אחרי ההצלחה הזאת, במיוחד במוצרים חדשים, שגם אותה אני מכיר מניסיון אישי, שהשקת מוצר חדש, שכנעת את אמזון, שכנעת את הלקוחות שיתחילו לחפש אותך, כי הנה יש פה מילת מפתח חדשה, עכשיו מגיעים המתחרים, נכון? ובדרך כלל הם מגיעים סינים.
אוקיי, אני יודעת שזאת הבעיה, יש לי את זה במוצרים אחרים. במוצר הזה, בגלל שהוא היה קשה לעיכול, ולא מובן כל כך מה גרם, מה כאילו עשו שם, מה אני עשיתי שם, זה מוצר שבנוי מכמה שכבות, והוא נותן כל מיני פתרונות, אז לא כל כך קפצו על המציאה, זה סיבה אחת אני חושבת. דבר שני, היו לי הרבה וריאציות, זאת אומרת, השקתי 5 וריאציות בתור התחלה, 5 וריאציות, שזה גם היה בניגוד למה שאז המנטור הזה אמר לי, אמר לי, תקחי 1 או 2, שאת יודעת שזה מה שהולך בשולחן מבחינת צבעים, תראי מה הם קונים היום ותעשי את זה. אבל אני, הסתכלתי מה הם אוהבים, אבל כל מה שהשתמשו בשולחן, דברים מכוערים. וואלה, כאילו, איזה, זה היה התסכול שלי. איזה אישה תשים את הדבר השחור הבלוק הזה בשולחן, ותהרוס עצמה את כל הטייבל סטינג. אז שוב פעם הלכתי נגד הזה, והסיבה שהווריאציות, מה שנקרא, הצילו אותי, זה כשאתה מסתכל בטולס, אתה יודע שאתה רואה תוצאות פר אייסין, ואולי היום זה כבר פחות, היום אתה כן רואה תוצאות של כל הליסט, ואתה לא יודע בעצם איזה וריאציה הכי מוכרת, אז זה לא היה, ואנשים בעצם לא, ההצלחה שלי, של המוצר הזה, היא די הייתה מתחת לרדאר, בגלל שזה התפזר על המון יחסית, הרבה, זאת אומרת, כאילו לקחת את ההכנסה של המוצר, לחלק אותו לחמישה אייסינים, זה מוריד את האטרקטיביות שלו, כשאתה בודק מוצרים,
ואולי גם בגלל שהוא התפרס על המון keywords, כאילו הוא נופיע פה, הוא נופיע שם, אז בעצם לא עלית מעל הרדאר שאתה מתחלם.
כן, גם הקטגוריה המרכזית שבעצם כאילו יכול לעלות בה, הייתה מאוד מאוד תחרותית, אז לא השקעתי בה, כאילו לקחתי את הדברים הכי איזוטריים, כאילו פשוט כי רציתי לרוץ יותר ארוך, פחות, זאת אומרת, שיהיה לי עוד אוויר, וזה עבד. לקח לי המון המון זמן להגיע למוצר השני, רגשית, כאילו לא אהבתי שום דבר, הסתכלתי, חזרתי לקורס, חזרתי לאיך עושים ומה עושים וזה, ואמרתי כאילו
באיזה שלב בכלל את הולכת למוצר השני, שאת הגעת למצב שהמוצר הזה רווחי, יציב?
השקתי את המוצר השני בערך יותר משנה אחרי, האמת שנה, זאת אומרת, אם אני מסתכלת על זה, זה כאילו זה היה בסוף 2016, זה בפברואר 2018 השקתי את המוצר השני, פברואר, שזה כאילו לא הצלחתי להגיע גם לקריסמס.
כן.
כי בעצם תוך כדי הפיתוח שלו זה הסתבך קצת, וזה נגיד אחת היתרונות והחסרונות שלי, שאני אוהבת דברים כאילו מיוחדים, אני אוהבת את האינפוט שלי, ואז זה מצריך מהספקים, א', למצוא ספקים שהם קואופרטיביים ואוהבים להיכנס להרפתקאות, אבל ב', גם באמת להגיע למוצר שהוא טוב.
אבל למה ללכת על מה שנקרא מתכון מנצח לא מחליפים, להגיד, אוקיי, יש לי כבר 5 וריאציות, וסביר להניח שהמוצר הוא כן איפשהו נגזרת של וריאציות, אז למה לא להגיד, בוא נשקיע עכשיו ונעשה עוד 10 וריאציות שונות?
עשיתי עוד וריאציות, אני לא מחשיבה את זה כמוצר חדש. בקריסמס
הבנתי, זה כאילו...
בקריסמס השני היו עוד וריאציות כבר, היום יש למוצר הזה ספציפית 20 וריאציות, ויש לו עוד ודברים אחרים, שגם להם יש עוד איזה 20 וריאציות, אבל מבחינת מה המוצר הבא שאני רוצה להכניס, זה לקח לי הרבה זמן בכלל להשתחרר מההתאהבות במוצר הזה, ולהבין שאני לא הולכת להמציא את הגלגל מחדש עד, מה שנקרא, עד התחתית, כמו במוצר הזה, אלא כן לראות משהו שמדבר אליי ולהביא אותו כאילו, לייחודיות שלו, כדי שהוא באמת ינצח את התחרות שלו בייחודיות ולא במחיר. וזה מה שרציתי להגיד, שנגיד, אם כאילו בניגוד לאיך שמלמדים למצוא מוצרים ולאתר מה יכול להיות, זאת אומרת, לאתר את ההזדמנות, אז אני, תמיד אומרים להסתכל ולקרוא את הריוויוז ולראות מה נכון, מה אנשים לא אוהבים, מה אנשים זה, ולשפר את זה. אז פה נגיד המוצר השני שלי זה מוצר שכבר היה קיים, אבל הוא לא היה קיים בפורמט העיצובי. אני אוהבת דברים יפים.
אוקיי, אז השאלה שלי כאילו דווקא מדברת על הנושא הזה, שהמחירי שילוח עלו בשנה וחצי האחרונות באיזה 400%, והייתם צריכים בתור סלרים להשתמש במחסנים חיצוניים, שורה תחתונה, הרווחיות שלכם נשחקה פלאים. עכשיו, שיחות שאני עשיתי עם המון המון סלרים, כולם אמרו לי, תשמע, אני לא יכול לעלות מחיר, כי הסינים על הקטגוריה שלי, והתחרות וזה, והמחירים, כולם משרים מחירים, אני לא יכול פתאום לעלות המחיר, נגיד, בעוד $10 יחידה. אז השאלה שלי, האם מוצרים שהם לא מוצרים גנריים, ויש להם ייחודיות מאוד ברורה בעיצוב, או לא יודע, בשימושיות או משהו כזה, האם במוצרים כאלה אפשר להעלות מחירים, והשוק פחות קובע, אלא אתם יותר קובעים, כי אתם ייחודיים במוצר?
שאלה מעולה.
אוקיי, אז אם מדברים על מה ש... רגע, נעשה הקבלה ל... מה שאמרתי לכם שאני עושה היום, שזה בעצם אונליין קואוצ'ינג ביזנסס, שזה אומר שאנשים מביאים את הייחודיות שלהם ואת האותנטיות שלהם לשירות הציבור, זאת אומרת לפתור לאנשים בעיות, והדרך שלהם להפך להיות נאמבר וואן אקספרט בקטגוריה שלהם, היא דרך אותנטיות וייחודיות שלהם, ובעצם הקהל הרלוונטי הוא זה מהדהד לו והוא נמשך. אותו דבר זה כשמדובר במוצרים. הבעיה באמת שאמזון יש בה אפקט של ג'ונגל, במובן הזה שאנשים לא מחפשים בהכרח אותך, הם באים לאמזון ורוצים מתנה, או הם רוצים איזה משהו. עכשיו, הם לא רוצים את המתנה הכי ייחודית ומעוצבת בעולם, רוב האנשים בגדול. אם הם רוצים, אז ברור שכן, הם ישלמו יותר על משהו ספציפי שהם רוצים, ושהם חשוב להם, או כמו שנגיד, אתה קונה תאורה לבית שלך עכשיו ששיפצת אותו, אז אתה תקנה ותשקיע, גם אם זה עוד $1,000, זה משהו שמדבר אליך אישית, אבל בגדול, אם בן אדם רוצה לקנות מתנה, הוא כותב באמזון, רוצה לקנות מתנה עד $30 או עד $50, בתחום ככה וככה, התחרות היא, זאת אומרת, הייחודיות של המוצר היא לא תמיד עושה ללקוח את ההבדל. אז נגיד, נכון, אם מישהו רוצה לקנות מתנה, ואני לא בתקציב שלו, אני בכלל לא הופיע.
אז אם אני חוזר למה שסיפרת קודם על זה שכאילו אנשים, שאת כאילו ידעת לזהות איזשהו מוצר, ואמרת, שמי, אני בתור אישה, וזה באמת זה נקודתי, אני לא בן אדם כזה, את יודעת את זה, אבל במקרה הזה, אני בתור אישה, כאילו ערכתי את השולחן, ראיתי שזה מכוער, אמרתי, אני אעשה משהו זה. איפה זה נגע בלקוחות שקנו עם את המוצר הזה, אם זה הגישה שאת אומרת אותה? זאת אומרת, יכול להיות שבן אדם...
לא, אני אומרת...
יקר לי הזאת, זה לא מעניין אותי.
יש פשוט הרבה סיטואציות והרבה שיקולים שלקוח נכנס לקנות, ויש הרבה גם לקוחות שונים, זאת אומרת. עכשיו אתה בעצם לוקח אותי לשאלה שכשאנחנו עושים מוצר או שירות, אנחנו תמיד צריכים לשאול את עצמנו מי הקהל שלנו, למי אנחנו מדברים, האם אנחנו מדברים על לקוחות שהם אוהבים לקנות בזול, או שאנחנו, או יש לקוחות שאוהבים, תמיד הם יקנו את the best option מכל הזה, גם בשירותים וגם במוצרים, האם אני מדבר לפרימיום, או שאני מדבר לכולם זה לא יעבוד, אוקיי? תמיד צריך לדעת למי מדברים, אין דבר כזה בפרון שמדבר לכולם, ואז באמת השאלה, מה מניע את הקהל שלך, ואיך אתה בעצם עושה פוזישנינג למוצר שלך ולשירות שלך, כשאתה עושה אאוטינג למוצר מול הקהל, ואז באמת הקהל שהוא מה שנקרא פרייס דריבן, הוא יקנה את הזול, ואלה שהם אוהבים את הייחודיות או את המוצר הכי טוב, הם יקנו את היקר. להגיד לך שיש לי תמיד אומץ לעלות מחיר ולראות מה קורה, אני ממשיכה למכור, אבל פחות, ואז אני צריכה לבדוק בעצם איפה הטרייד-אוף.
ספוט.
יכול להיות שעדיף לי באמת להוריד קצת המחיר ולמכור בכמויות. שאלה כמה זה הבדל, ובאמת במוצרים ייחודיים יש פחות הבדל, כי אנשים נדלקים על זה והם רוצים את זה. אז גם אם זה עולה עוד 2, 5, 10 דולר, זה לא משנה. זה דבר אחד. דבר שני, כשמדובר במוצרים יקרים מאוד, בכלל זה לא משנה.
ברור, אבל זה בקושי אנשים כמעט, סלרים כמעט ולא נוגעים במוצרים האלה, זאת אומרת, אני מדבר על הרוב, כן?
אגב, באיזה טווח מחירים? זה אחד הטעויות.
באיזה טווח מחירים את נוגעת?
אני מוכרת בערך ב-30.
אוקיי.
אני מסתכלת על ממוצע. אבל באמת אחד הדברים שסלרים יכולים לעשות כדי לשפר לעצמם את המיקום בתחרות, זה לחפש מוצרים אוברסייז או אוברפרייס, ודברים שבעצם רוב הסלרים לא רוצים לגעת בהם, כי כל הקורסים מלמדים, בוא תחפש עד $5 השקעה פר יחידה, או אני לא יודעת היום מה זה, אבל זה בערך הטווח, ואז בעצם כולם הולכים על...
אבל אני חייב להגיד שאני מבין גם את הגישה הזאת של הקורסים, כי בתור מוצר ראשון, ללכת על מוצר שהוא עולה 40 או 50 או 70 דולר,
אתה צודק,
עלות הייצור שלו תהיה 15-20, זה להשכיב 30-40 אלף דולר עוד לפני שאתה יודע מה זה אמזון בכלל, זה גם מפחיד ומסוכן.
לא, מוצר ראשון זה באמת, מה שנקרא, יש לי משפט על המוצר הראשון, שלדעתי הוא כאילו בעצם מגדיר את כל הנושא של מוצר ראשון, ותפקיד מוצר הראשון, הוא להגיע למוצר השני. זהו.
אבל במקרה שלך דווקא זה לא ככה. מה המוצר היום המוביל אצלך?
המוצר הראשון שלי, אם הוא בסוף היה, אם הייתי מפסיקה, בוא נגיד, ב$30,000, ולא נותנת את העוד $7,000 או $10,000 הנוספים, אני לא הייתי עושה עוד פעם. הייתי צריכה לחשוב איך אני מחזירה את ה$30,000 האלה, שהשקעתי ולא הצלחתי, והייתי מתעסקת עם זה, כי מאיפה אני אביא עכשיו עוד $30,000 למוצר שני? אז זה היה, וזאת הסיבה שאני אומרת, אם אתה חושב על מוצר ראשון, זה לא כל כך משנה לי איזה מוצר, מה שנקרא, הסלר החדש יעשה, העיקר שהוא יצליח, מה שנקרא, להחזיר את עצמו, כדי שהוא כבר יגיע למוצר השני, יהיה במוטיבציה, ייקח את השיעורי בית ואת כל מה שהוא למד, ומה שנקרא, יעשה את הביזנס שלו, ושם כבר יהיה לו הרבה יותר ביטחון, והוא ידע גם יותר טוב איפה כן הוא ישקיע יותר, ואיפה פחות, וכל הדילמה הזאת.
תגידי, כמה מוצרים יש לך באוויר היום? מוצרים פרנט אייסינס, מה שנקרא.
מוצרים פרנט אייסינס, יש לי 6.
מתי את בעצם עושה את הסקייל-אפ? זאת אומרת, מתי את אומרת, באמת, all in, עשית מוצר שני עכשיו בפברואר 2018, את כבר מתחילה להבין מוצרים שהם בשוק קיים, מתי את אומרת, אוקיי, זה מצליח, זה מצליח, עכשיו אני מתפוצצת ועושה מזה ביזנס?
קודם כל, המוצר השני שלי, הוא היה סופר מוצלח מבחינת השקה. לא היה צריך להשיק אותה, הייתי חייבת לחבות את כל הקמפיינים, לעלות מחיר, ורק לחכות שנייה שמישהו יעזור לי להטיס את המלאי החדש מהר, כי המוצר היה פשוט מדהים מבחינת כאילו טיימינג, ביקוש, פשוט המוצר היה, הזמנתי, הוא היה מוצר יקר יחסית, הוא כמעט עלה $10.
שזה בעצם מוצר על שוק קיים, שאת הכנסת בידול משמעותי.
כן, עכשיו בוא אני אתן לך דוגמה, אם נגיד נגיד מדובר על מוצרים שהם בעצם, זה סוג של מוצר רכסון מסוים, שיש אותו, יש אותו כאילו בכל בית, או ברוב הבתים של אנשים שמה שנקרא מתעסקים עם אירוח וזה, אני בנישה הזאת של...
כן, הבנו את זה כבר, היא אוהבת להריח, עמית, מתי אנחנו קוראים לה להריח צהריים?
היא 3 שנים לא שואל את זה, אבל
בקרוב. אז המוצר הזה הוא בעצם הוא מוצר שקיים בבתים, אבל לא היה לו שום decoration added value בזה שהוא נמצא בבית. אז בעצם מבחינתי, בתור מי שאוהב דברים יפים, זה רק הורס, כאילו, עדיף שלא יראו אותו. אז מה שעשיתי זה בעצם לקחתי אותו באמת לכיוון המוצר, והיום הוא קישוט. עכשיו, השוק שלי הוא שונה מהשוק של מי שקנה אותו קודם, כי אותה אישה או בית שמשתמש במוצר הזה, הוא בעצם אלה שאוהבים את הדקוריישן של הבית, ואז הם עושים כל מיני DIY, וככה זה הלקוח שלי, כאילו אותו לקוח שאוהב שולחן מעוצב, הוא גם אוהב דברים שתולים שהם מעוצבים, וביי דה ווי הוא שם על זה את הדברים שלו ומאחסן, אבל מה שנקרא הפינת הרוח שלהם, או האזור ישיבה שלהם, הדיינינג רום, הליבינג רום, זה מקומות שיש להם פריטים שמה שנקרא תומכים באווירה, וזה השילוב של זה, זה הייחודיות של זה, זה נותן את הפונקשנל, אבל זה נותן גם את הדקוריישן, וזה לא היה קיים בשוק, אז זה היה חדש, היום כבר לזה כן יש הרבה מתחרים במוצר הזה, ועדיין אני יכולה להגיד שאני בין המקום הראשון לשלישי בקטגוריה קבוע במשך כמה שנים.
זה יופי.
לא משנה שמביאים מחיר נמוך, יש פה משהו מעבר למחיר, ובאמת, שוב, מה שעמית שאל, אנשים באמת, כשיש להם איזשהו טאץ' ל-added value, אז כן, הם הולכים לפתרון היותר בטוח, יותר יקר, יותר איכותי, מאשר למי שיותר זול. בגדול, כן? לרוב האנשים.
ידי, איך את מנהלת את העסק היום? זאת אומרת, יש לך עובדים, צוות, כלים אוטומטיים, סוכנות?
יש לי שני VA מדהימים, אני כבר לא הייתי קוראת להם VA, הם פשוט עתים, והם מריצים היום כמעט את כל העסק לבד, זאת אומרת, זה כמעט רק העברות כספים. ושיחות איתם כאילו לגבי אם עשו את זה, אם זה, איך הולך עם זה, הם יודעים בדיוק מה לעשות מבחינת פרוסס, כאילו כל יום, כל שבוע, מה לעשות טרקינג, מתי להגיד לי כשיש משהו, זאת אומרת, מה לעקוב ומתי להגיד לי כשיש איזושהי בעיה, אבל בגדול העסק שלי היום מתנהל, אפשר להגיד אוטומטי.
אז שים לב, דיברנו הרבה על הדבר הזה וגם בפרקים קודמים, ויש מאוד, יש הרבה אישו סביב העניין של האם אפשר לשבת רגל על רגל הלפטופ, ויהיה עסק אמזוני שמנהל את עצמו כמעט בצורה פסיבית, ואני תמיד אומר לאנשים, בואו, זה אפשרי. על כל הפרסומים האלה שאנשים צוחקים עליהם, כן, תשב שעתיים ביום, שעה ביום, זה נשמע מטומטם, זה נשמע מופרך, אבל בתכלס, והנה עובדה קיימת, לגמרי זה אפשרי, זה עסק שיכול, לא בצורה פסיבית מלאה, אתה צריך להיות שם, אתה בא לעסק, אתה יזם.
זה לא פסיבי, אבל זה בהחלט אפשרי. בהחלט. אני יכולה לאתר נקודה שבה היה לי את הקפיצה הזאת בין one, גם היום אני מחשיבה את עצמי כ-one.
בין זה, עצמאית לבעלת עסק. זאת ההגדרה.
כן, כן. העניין שהייתה איזה נקודה, שגם היה למישהו המשפחה שלי איזשהו משבר, ואני הייתי צריכה, מה שנקרא, לפנות חלק מהזמן שלי, רציתי, ומה שנקרא, הגעתי למסקנה שזה מה שאני הולכת לעשות, ואז בעצם הייתה החלטה לקחת האיש צוות שלי הראשון. זה לא בא לי, ידעתי שאנשים עושים את זה, ידעתי שיש להם VAs שעושים להם customer service ודברים האלה, ואמרתי, יאללה, בשביל כמה הודעות שיש לי ביום אני לא צריכה מישהו שיענה לי, זה גם לא יעזור לי, מה זה יעזור לי כאילו, כמה הודעות האלה, בשביל מה אני צריכה את זה, זה רק כאב ראש. אבל, וחוץ מזה היה עוד משהו, מאוד נהניתי מזה, וזה עזר לי לבנות העסק שלי, שאני דיברתי אישית עם הלקוחות. אז עוד היה הרבה יותר, היה לי הרבה יותר הודעות מאשר היום, כי היום יש את כל הזה שאנשים יוצאים, זאת אומרת, הלקוחות יוצאים מלקבל את
האופט-אוט.
כן. אז היה לי יותר אינגייג'מנט עם הלקוחות, אבל זה היה דרך אגב מה שקודם סיפרתי לכם, שאנשים היו מגיבים, אז הייתי כותבת להם מייל כזה סופר אישי, לא גנרי, כמו שמלמדים בקורסים. היי וזה, אני מהצוות של המוצר שלכם, איך אתם נהנים ממנו, מה קורה וזה, ואנשים היו פשוט נשים, עונות לי בשיא ההתלהבות, עם תמונות של השולחנות שלהם וזה, ואז הרגשתי באמת את מה שאמרתי לכם קודם, שזה טוב. זאת ההוכחה שלי שזה טוב, ואני באמת צריכה להמשיך עם זה. וזה היה בגלל שהיה לי את הקשר המאוד מאוד אישי, וגם לא עשיתי את זה בצורה של טמפלט, לא הייתי כותבת להם, הטמפלט כן היה מה שאמרתי לכם עכשיו, אבל ברגע שהם היו עונות לי, לא הייתי מדביקה להם איזה אוקיי, תודה על התשובה וזה, אלא שואלת אותם עוד שאלות, כי באמת רציתי לדעת מה טוב, מה לא טוב, מה זה, והיו לי גם המון שיפורים במוצר הזה דרך אגב, למשל, שהוא היה מקבל כתמים, ולפעמים היו כל מיני זה, ובאמת זה דברים שטכנית פתרתי אותם עם הספקים, כתוצאה משיח קבוע עם לקוחות.
אני חייב להגיד שכאילו, אני סרוויס פרוביידר במלוא מובן המילה, ואני לא מוכר מוצרים כמו שאתם יודעים. הנושא של אינגייג'מנט מול הלקוחות עצמם, נקבל פידבקים מהם ברמה האישית, הוא בעיניי קרדינלי, כאילו בכלל, ברור שאתה עושה סקייל אפ לכל עסק, זה לא משנה שאם זה שילוח, או מחירות באמזון, או whatever, online consulting coaching, או איכשהו כזה, אתה לא יכול, בסוף אתה מגיע לגודל מסוים שאתה לא יכול לדבר עם כל הלקוחות, זה עובדה, אבל לפחות בתחילת בניית העסק, גם לשמוע פידבקים מלקוחות כלפיך, מה אומרים עליך, וגם ליישם אחרי זה שאומרים לך גם דברים טובים וגם דברים לא טובים, בעיניי זה קרדינלי להצלחה לאורך זמן.
אז אני חושבת שמה שאמרת, זה בעצם ממש מסכם את כל מה שאני עושה היום עם האונליין קונסלטינג ביזנס, שזה building relationship with your audience. וזהו, אם אתה ב-relationship, זה בונה trust, זה בונה את ה-authority שלך, ואתה פשוט שם בשבילהם, והם רואים אותך כפתרון לבעיה שלהם. הם לא יחפשו מישהו אחר. איך אני תמיד מוצאת את הדרך בסופו של דבר לעבוד איתך? אין מה לעשות.
God knows, no. זה God, רק אלוהים יודע.
אז אני כנראה, it's about relationship. זה העניין, ואפשר לעשות relationship עם לקוחות באמזון.
חד משמעית, אני חושב, גם אם זה בתוך אמזון או גם מחוץ לאמזון בצורה חוקית או אפורה, זה אפשר וזה גם סופר 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 חשוב. אנחנו נמצאים בתקופה שיש המון עניין בנושא האגריגטורים ורכישות, ושמענו כבר המון על אקזיטים. הגעת לנקודה מאוד יפה בעסק שלך, האם יש מחשבות על אקזיט?
כן, זה באופק. אבל אני לא בלחץ על זה, שוב, בגלל שהם באמת בנקודה שהעסק הוא די אוטומטי, גם אם אני לא, זאת אומרת, אפשר להמשיך להשיק ולהכניס עוד מוצרים לסיסטם, שיש לי בעצם את הצוות שעוזר לי, ויכול פשוט לטפל בעוד מוצרים על אותו, על אותם פרוססס שהם כבר עושים, וגם אם אני מחליטה להשיק פעם בכמה חודשים, ולא כל היום רק להיות בלחץ ולפמפם את זה, 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 זה רץ וזה עובד. נכון שצריך לשים לב לדברים, למשל מה שעמית אמר בנושא העלויות שעלו עכשיו, ואני לא בלחץ מזה, זה ברור שזה פוגע ברווחיות, זה פוגע, אבל זה יעבור כמו כל דבר אחר שקורה בעסק, זה לא יישאר לתמיד, זה כל פעם...
עמית לא אופטימי אגב.
זה הזדמנות אחרת, אלי, אני דווקא יחסי אופטימי, זה שיחה לזמן אחר, אבל אני יחסית אופטימי.
היו מלא דברים שנכנסו בזמן השש שנים שלי באמזון, ואנשים אמרו, וואי, וזה, זהו, זה הסוף, זה כבר לא שווה, זה כבר לא זה, זה שטויות. אנחנו פה בשביל לפתור את הבעיות, ככה זה יזמים, נכון? כל פעם יש איזשהו גל חדש, איזשהו בעיה חדשה, איזה משהו, ואנחנו מה שנקרא משתפרים בלפתור את הבעיות, שזה מה שנקרא אפשר לגדול.
אז עכשיו אני ארים את הרף של הקנאה של האנשים ששומעים את הפרק, ואני אגיד שלמרות שיש לנו פה, אנחנו דיברנו פה על עסק אינטנסיבי, שכבר מוכר בשבע ספרות ועושה הכל בצורה מדהימה, היום אמזון זה לא המיין ביזנס שלך, נכון?
כן.
אז זה אפילו בצד.
במובן מסוים זה בצד, כי זה לא תופס לי את כל המיינד, כאילו, את כל שעות המחשבה שלי, ההפך, ממש זה מסתכם בפולו-אפ עם הצוות, זה הכל בסדר, זה בעיות, זה פותרים, הלאה. אני לא מתעסקת יותר מדי בזה, ואני פשוט ממש בשיא ה-excitement מהקונסלטינג ביזנס שהתחלתי.
אז את עושה מה שאת נהנית בגדול.
כן, זה דרך אגב רציתי להגיד, זה מההתחלה שהתחלתי עד עכשיו, ואני חושבת לגבי כל יזם, זה המפתח להצלחה, ליהנות ממש ממש, לבחור את מה שאתה ממש נהנה, לא שאתה יכול לכפות על עצמך ליהנות, אבל אתה כן יכול לבחור את מה שאתה נהנה לעשות ולהתעסק בו, ולא לבזבז את הימים שלך דברים שאתה לא נהנה, כי זה לא יעבוד הרבה זמן, זה פשוט לא יחזיק, ואם אתה רוצה עסק שגדל ואתה רוצה להתפתח, אתה חייב לדאוג לעצמך לזה, זה חלק מהמיינדסט, זה חייב להזין את עצמך וליהנות בשביל להתפתח ולעבור הלאה. אז אני לא עוצרת, זה שיש לי הצלחה באמזון ואני יודעת לעשות אמזון, זה מדהים. אז זה לא אומר שאני חייבת להישאר בזה. אם יש לי פשן לעזור לאחרים, ואני יכולה לעזור להם, ואני מה שאני רואה שקורה לאנשים כשהם באמת מביאים את האותנטיות שלהם ואת המתנה שלהם לעולם, זה בעצם מה שאני עושה, אני עוזרת לאנשים להביא את ה... לעזור לאנשים אחרים לפתור בעיה שהם יודעים. לדוגמה, כמו שאמרתי לך קודם, אם יש מישהו שהוא יודע לעזור לאנשים לשפר את איכות השינה שלהם, אז הוא יכול לעשות מזה עסק. הוא יכול לעשות מזה עסק שמגיע ל-six figures תוך כמה חודשים.
אמן.
בלי, זאת אומרת, ברור שהוא צריך לעבוד בזה ולהיות action taker, אבל אין בזה מלאי. אין בזה שילוחים, אין בזה מחסנים, כן יש בזה את הבן אדם עצמו שהוא צריך מה שנקרא, להיות שמה לעשות את זה, אבל לא להרבה זמן, זה גם סקיילבל לצוות, ויש כאילו פאזה מאוד מאוד קרובה, שבוא נגיד אחרי 3-6 חודשים, אתה כבר יכול להכניס 2 אנשי צוות, ואתה שוב מתפנה לדבר היחידי שאתה רוצה לעשות, שזה בעצם לעשות שינוי לאנשים בחיים שלהם.
וואו.
זה מדהים.
טוב, שלא יעזבו אותנו אנשים את אמזון מהר אחרי המשפטים האחרונים. אנחנו מתקרבים לסיום, ואני אשאל אותך את השאלה הקבועה שלנו, והאמת שהתשובה פה היא יכולה להיות מאוד מאוד מסקרנת, לפחות אותי. אם היית זוכה מחר $10 מיליון, מה היית עושה איתם? ושאלת המשך, איך היו נראים חיי?
מה עושה איתם? אני לא יודעת להגיד לך מה הייתי עושה איתם, אבל אני חייבת להגיד שאני הייתי עושה בדיוק את מה שאני עושה היום בכל יום, זאת אומרת מבחינת, לא הייתי עכשיו אומר טוב אז מה אני צריכה את האונליין קונסלטינג ביזנס, לא, זה הפשן שלי, אני קמה עם זה, אני חולמת על זה, אני כל יום חושבת על כמה שזה מדהים, אז לא הייתי מה שנקרא מפסיקה לעשות מה שאני עושה, הייתי פשוט...
יותר חופשות בתאילנד, נועה.
האמת שכמו שאלי אמר, לעבוד בלפטופ ולהיות בתאילנד, לא צריך את $10 מיליון בשביל זה. גם מה שיש לנו היום זה מספיק, וגם כשהייתי בדרך, עבדתי בלפטופ והייתי בזנזיבר, אתה זוכר? לפני כמה זמן. עבדתי, המשכתי, ועדיין הייתי בחוף יח. זה אפשר לעשות את זה כל הדרך, לא צריך לחכות ל$10 מיליון.
מדהים.
אלי, זו תשובה חדשה שעוד לא שמענו, זה אני חייב להגיד את זה.
חד משמעי. לא, הפרק הזה הוא לגמרי שינה את ה... הוא העלה את הפודקאסט פרק רף אחד גבוה, ועכשיו אנחנו צריך להמשיך לעמוד על הרף הזה. נועה, תודה, 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 תודה רבה על הזמן שלך, ועל על המסע המאוד מסקרן שפרסת בפנינו. ואני בטוח שלא מעט אנשים ששמעו את הפרק הזה עוד יחפשו אותך ויחפרו לך קצת על כל מיני דברים, גם על הקונסלטנט וגם על אמזון, וגם על איך מעבירים עסק של 7-figure למצב שהוא כמעט אוטומטי, שזה סופר מסקרן. ויאללה, זה הכל, שיהיה לנו Q4 שמח, אחרי החגים זה הרבה יותר שמח, וכמוני כמוך, אני גם חיכיתי לאחרי החגים כדי להתחיל לעבוד, אני באמת רוצה לעבוד, כי אני נהנה לעבוד, ואוהב לעבוד, ואוהב את מה שאני עושה, ומאוד מאוד חיכיתי לתקופה הזאת, כדי לחזור לשגרת עבודה מלאה.
גם אני, יואו. עם הקיץ והחגים
יותר. יאללה, שיהיה המשך יום נפלא.
תודה. ביי.
ביי.